שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים, ברוכים השבים לשעת סיפור.
הפודקאסט.
פרק מספר 34 באיחור של חצי שנה.
משהו כזה.
כן.
וואו.
כן, זה המצב. היה לנו הפסקה, הייתה לנו הפסקה מאוד 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 ארוכה. היו לנו כבר הפסקות בעבר.
לא כאלה.
אבל לא כאלה.
זה היה הפסקה הכי גדולה שלקחנו. רגע, תציג את עצמך, יכול להיות שיש מאזינים חדשים.
נכון, תמיד זאת האופציה. אני רוי.
אני עדי.
זאת עדי.
פעם היינו עובדים ביחד בחנות ספרים.
אני מבינה כמה דברים השתנו.
כן, הנה.
אבל ככה הפודקאסט הזה התחיל, למי שלא יודע, מי שזה... שזה פעם ראשונה שלו פה בקרקס הזה. אז אנחנו הכרנו, כשעבדנו ביחד בחנות ספרים, היינו מלרלרים בזמן המשמרות, והחלטנו להעביר את הלרלורים הלאה לפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו כעת, שנקרא שעת סיפור. התחלנו אותו מה לפני שנתיים בערך, אני כבר
וואו,
לא
אני
סגור
לא
על התאריכים.
אני
אבל...
לא יודעת מי אני כבר.
חד משמעית.
ואז רוי החליט שהוא קם ועוזב את החנות, ואני
נכון.
נשארתי שם לבד בלעדיו.
נכון.
מאז אני בדיכאון קשה, עצוב לי, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. במהלך המשמרות אני רק בוכה, לקוחות אומרים, כן, לקוחות אומרים, מה קרה, איפה רוי, איפה רוי?
רוי, רוי ברח.
רוי ברח.
רוי הלך לעבוד עם ילדים.
אז ספר קצת מה עבר עליך בחצי שנה האחרונה
וואו.
ש...
האמת שזה הייתה...
למה הפסקנו ככה את הפודקאסט?
אז אני הסתכלתי אתמול וראיתי שבאמת הפעם האחרונה שהקלטנו היה סביב מרץ, וזה פתאום התחבר לי. כי באמת, סביב מרץ, דברים התחילו להשתנות בחיים האישיים שלי, גם שלך, ומה שאני זוכר את הרגע הזה של אפריל ופסח, ואני נסעתי לסיני, ואז איך שחזרתי מסיני, הכל ממש השתנה בטירוף. התחלתי באמת את העבודה החדשה הזו, שהיא הרבה יותר אינטנסיבית, היא שותה לי את רוב שעות היום, וגם הרבה מהכוח שלי. וגם קרו עוד כל מיני דברים. לא את כולם אני אחשוף פה, אבל קרו לא מהדברים. וכך בעצם יצא שמפחות מהצד נכון. שלי, לא מצאתי פנאי לדבר הזה שאני אוהב כל כך לעשות.
זהו, ומהצד שלי קרו כמה דברים אישיים מאוד קשים בחיים שלי. אני איבדתי לאחרונה את אבא.
כן.
כן, לצערנו זה לא אפשר לא לי ולא רוי, לא זמן פיזי ולא זמן נפשי לשבת ולפטפט קצת על סרטים, ספרים, סדרות.
כמו שאנחנו אוהבים.
כמו שאנחנו אוהבים. אז לקחנו הפסקה. אני חושבת שהיא גם... הייתה אולי טובה לנו רגע לנשום, ואתה יודע, כל אחד בחיים שלו היו לנו שינויים גדולים, אצלי קשים, אצלך מרגשים.
כן.
שכל אחד היה צריך את הזמן שלו רגע לעכל אותם, אני חושבת.
לגמרי.
אבל התגעגענו.
ממש התגעגענו, ובאמת, גם אנחנו, באופן אישי, לא התראינו זמן מה.
נכון. רואי לא רוצה להיות חבר שלי יותר.
זה לא נכון, אבל כן, אבל כן לא נפגשנו, והשבוע באמת ככה יצא לנו להיפגש באופן אישי.
ואז כפכפתי את רוי, אמרתי לו, רוי יודקביץ', תתאפס על עצמך.
בדיוק.
והנה אנחנו פה.
והנה אנחנו פה, אתמול היא כתבה לי, ב-11 אני אצלך, בלי שום אפשרות וויגל אאוט.
ואז לא הגעתי ב-11.
ואז היא הגיעה לקראת 12, אבל בסדר, הספקתי לקרוא בבוקר. והיה לנו כבר מלא תקלות טכניות על הבוקר.
כן, רוי החליט לשפוך את התה שלי.
על הכל.
על הכל.
אין משהו שלא קיבל קצת תה.
אבל בסדר, כן, אני אוהבת תה.
נכון, אז הנה, אבל עכשיו אנחנו פה.
והאמת שגם בגלל שלא יצא לנו לדבר המון לאחרונה, אבל אנחנו אפילו לא יודעים מה השתנה בחיי ה... המדיה של אחד של השני, איך נקרא לזה?
נכון, באמת בחצי שנה...
אין לי מושג מה ראית, קראת, עשית.
כן, זו באמת הסיבה למה אנחנו פה. זה לא שאנחנו בדרך כלל מאוד מסודרים בפרקים שלנו, אנחנו מאוד, כמו שאמרתי כבר, לא, אמרתי כבר בהתחלה שיש פה ברוך הבא לקרקס.
כן, אמרת את זה?
לא אמרתי ברוך הבא, אבל אמרתי מי שלא יזין לקרקס.
אמרתי ברוך הבא לקרקס.
אבל אנחנו לא מאוד מסודרים כשזה מגיע לפרקים שלנו, אבל היום בכלל יהיה פה כאוס. אנחנו נדבר קצת על מה שראינו, מה שקראנו, מה שחווינו מבחינה תרבותית בחצי שנה הזו, נעדכן אחד את השנייה ואתכם.
אז ברוכים הבאים לפגישה שלי ושל רוי, של התעדכנות.
של התעדכנות של מה קרה.
מה קרה.
כן, אז זה...
וואי, אני בעצמי לא בטוחה מה קרה.
אני גם לא, אני נאלץ לעזר פה באפליקציות וב...
חד משמעית, כן.
ובכל מיני עניינים. אבל כן, כן, כן קרו דברים תרבותיים, לפחות מבחינת קולנוע קרו דברים גדולים בחצי שנה האחרונה.
נכון.
גם יצא שומרי הגלקסיה 3.
יואו, אני לא מאמינה שלא דיברנו על זה. זה
פעם,
היה כבר הרבה זמן.
כן, אני חושב שמאז שהתחלנו את הפודקאסט, אם אנחנו מוצאים, שמים בצד את שומרי הגלקסיה 3, היה על כל סרט,
כן, כמעט, על כל סרט מרוויל.
כמעט פרופרטי של מרוויל, היה לנו פרק.
נכון. דיברנו על אנטמן השלישי?
דיברנו על אנטמן, מח שלך.
נכון, נכון.
היה פה.
שכולנו התאכזבנו ממנו.
כן. ואיכשהו תמיד גם, כשאנחנו מדברים על סרטים של מארוול, וגם אם אני לא אוהב אותם מאוד, כמו עם אנטמן 3, אני תמיד הצד המגן.
נכון.
אבל יצא באמת שומרי הגלקסיה 3, ויצא, היה באמת את האירוע הקולנועי הגדול של השנה, ברבינהיימר, גם ברבי וגם אופנהיימר, שעד היום ממשיכים לשבור שיאים.
כן.
מבחינת הכנסות.
שאני באופן מביך עוד לא ראיתי את אופנהיימר, את ברבי ראיתי.
גם על זה אנחנו נדבר. ואני יודע שגם יצאו כל מיני סדרות, אבל סדרות אני לא רואה.
יצאו עונות שניות של דברים שאני מאוד אוהבת.
כן, ידעתי, אני נגיד לא ראיתי טלוויזיה, סדרות בכלל.
זהו, אני רואה בעיקר סדרות כרגע.
אני סרטים, ולא מדבר רק על סרטים חדשים.
כי בשביל סדרות אני פשוט צריכה לפתוח נטפליקס, ובשביל סרטים אני צריכה לצאת מהבית, וזה דורש ממני יותר כוח נפשי.
אז זהו, בדיוק באתי
וזה
להגיד.
וזה לא תירוץ, אבל זו הסיבה.
אז באתי באמת להגיד ש... לא רק סרטים חדשים, אלא סרטים בכלל ראיתי בחצי שנה האחרונה, באמת בכמויות, אני ראיתי כל כך הרבה סרטים. גם לקרוא לא מאוד קראתי, אבל... וגם ספיידרמן 2 יצא, ספיידרמן אקרוס דה ספיידרוורס.
נכון, אנחנו תכף נדבר על החוויה שלי של לראות את ספיידרמן 2.
אז הכל... פדמה עושה פה צלילים, אני מצטער.
אני יודעת אם שומעים
אותם. אבל, אז יש על מה לדבר. פדמה, תפסיקי ללכת, יש לך ציפורניים ארוכות, ואת עושה רעש על הפרקט. עכשיו היא באה להתלטף, כמובן.
פדמה התגעגעה עליי יותר מרוי, שתדעו.
האמת שזה נכון.
היא כל הזמן באה אליי ומסתכלת עליי בעיניים מלאות אהבה.
למי שלא יודע, פדמה זו הכלבה שלי, הפכה להיות דמות משנית מאוד חשובה בפודקאסט הזה.
מאוד חשובה בפודקאסט. מאז שפעם אחרונה שהקלטנו, גם לי יש כלב עכשיו, הוא שמו בינו.
נכון, שזה סופר מרגש.
והוא מאפיונר איטלקי. ופדמה אוהבת אותי הרבה יותר משבינו אוהב אותי. אז אני שמחה להיות בבית שבו יש כלב שמסתכל עליי באהבה ולא כאילו הוא בא לטרוף אותי עוד שנייה.
אני פגשתי את בינו פעם אחת, כשבאת, עשית טיול איתו עם חברה שלך.
כן, בינו החליט לקחת אותי אל רוי, זה היה נורא מפתיע.
הוא פשוט כזה חמוד.
לא, הוא חמוד ברמות על, אי אפשר לעמוד בפניו, זו הבעיה, שהוא חוצפן.
הוא חתיך.
אבל הוא, כן, הוא צ'ארמר כזה.
צ'ארמר, לגמרי.
צ'ארמר.
פדמה היא פשוט כדור של...
של מתיקות.
של מתיקות ונידינס. אוקיי.
טוב, הם פה לא לדבר על כלבים, למרות שאני יכולה לדבר על בינו במשך שבועות.
אולי נעשה פרק ספיישל לדבר על הכלבים שלנו. אוקיי, אז let's get this show on the road.
יאללה, מה אתה אומר? מי מתחיל? על מה מתחילים?
אז כן, אז תשמעי, בגלל שלי קל יותר לדבר על סרטים, כי זה מה שראיתי, ויש באמת סרטים גדולים שלא דיברנו עליהם, אז אפשר לתת כמה דקות על כל סרט. או שאת רוצה לפתוח בעדכונים אישיים.
אז מה אתה ראית בעצם מהסרטים הגדולים שיצאו?
אז אני ראיתי את כל הסרטים הגדולים. הפעם ראיתי את כולם.
אני המביכה פה.
אבל לא ראית רק את אופנהיימר בעצם.
מה עוד היה?
כשאני מדבר על הגדולים
עכשיו... מה עוד היה?
כשאני מדבר על הגדולים עכשיו, אז אני מדבר על ברבי, על אופנהיימר, ספיידרמן אקרוס וספיידר ורס, ושומרי הגלקסיה 3, נראה לי שאלה הגדולים.
בסדר, קיבלתי. אז בסדר, רק את אופנהיימר.
פספס רק את אופנהיימר שלדעתי הוא בקלות סרט השנה שלי.
מאוד.
זה באמת, גם יצא הפלש, אבל לא נראה לי. ראית אותו? ראית את הפלאש?
לא, אני לא רואה את סרטי DC עד שג'יימס גן לוקח את ה...
אז אני ראיתי את הפלאש.
גם על זה לא דיברנו. כן דיברנו, היה לנו פרק DC.
היה לנו פרק DC, אבל לא דיברנו על הפלאש, כי הוא עוד לא יצא.
לא, אבל כן דיברנו על זה שג'יימס גן לוקח את המושכות, ושאנחנו מחכים לראות מה קורה.
נכון, יצא אגב בלו ביטל.
שאמרו לי שהוא נוראי.
כן, שג'יימס גן היה מאוד לא ברור... באמירה שלו לגבי בלו ביטל, כי זה מאוד ברור שבלו ביטל והשחקן של בלו ביטל הם יהיו חלק מהיקום החדש שהוא בונה, אז אמרו כולם, אוקיי, אז בלו ביטל זה הסרט הראשון של ה-DC החדש, אז הוא אמר...
אבל הוא היה חלק ממנו?
אז הוא אמר, לא, בלו ביטל הוא הדמות הראשונה של ה-DC החדש שמציגים לכם, אבל הסרט שלו הוא לא הסרט הראשון של ה-DC החדש, זה מין משהו מוזר כזה.
אוקיי, whatever.
קיצור, הכל שם מאוד מסורבל, אני מניח ש... הוא אומר שהסרט הראשון האמיתי זה Creature Commandos, או משהו שיוצא ב-2024, כשנגיע לגשר הזה, או כשהגשר הזה יגיע אלינו, אנחנו נוצא אותו.
האמת שאם כבר דיסי, ממש עכשיו אני בשלושת פרקים האחרונים של הסדרה של פלאש, שזו סדרה שאני רואה מאז שהיא יצאה.
מה, פלאש פלאש של ה-CW?
פלאש, כן, כן.
וואו, לא ידעתי שזה קורה עדיין.
זה קורה עדיין, עכשיו יצאה העונה האחרונה.
מה זה, עונה 16?
עונה 9.
עונה 9, הייתי קרוב. עונה 9,
שזו העונה האחרונה. עכשיו, אני... את אירו הפסקתי מזמן, אני כבר לא ראיתי את העונות האחרונות.
אירו, אני ראיתי 4 עונות.
אני חושבת שגם אני חושבת שהפסקתי אחרי עונה 4.
זה התחיל מאוד להידרדר.
ופלאש איכשהו נשאר לי, פשוט נשארתי לצפות בו שוב ושוב 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 כל פעם שיצא. ואני חושבת שיש משהו סוגר עידן בזה שהפלאש נגמר. היה ב... כי יש להם עוד סדרות, והם גם פתחו עוד סדרות עכשיו לזה, אבל... אבל זה הכל התחיל אז בגרין אירו שיצא, ואז פלאש יצא, ואני זוכרת את התקופה הזו בתיכון.
אני גם.
שהיינו נפגשות כל שבוע, אני וחברות שלי, כדי לשבת לראות את הפרק החדש שיצא של פלאש ואירו. כן, וזה היה, זה היה רגע מרגש כזה, והאירוורס היה קצת כמו מרוול יוניברסל.
כן, צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה בכל רם, וכשהאירוורס היה טוב,
זה היה...
הוא היה הרבה יותר טוב מהיקום של DC בקולנוע. הרבה יותר טוב.
הרבה יותר טוב. הוא עד היום, גם היום כשהוא פחות טוב מפעם, לדעתי הוא יותר טוב.
אני נגיד זוכר, אני בתור נער, אז פלאש, כאילו, פלאש ובטמן הם היו כאילו הדמויות שהכי אהבתי. ולראות את הסדרה של הפלאש, את השתי עונות הראשונות, זה היה בשבילי כמו... כאילו, סליחה על ההגזמה, אבל זה היה כמו אורגזמה, כאילו, זה היה כל כך, סליחה, אבל זה היה כל כך מרהיב בשבילי לראות את זה בטלוויזיה, ואז בעונה 3 זה התחיל כזה להידרדר בשבילי, והפסקתי, ואז שמעתי כבר שזה נהיה ממש גרוע, ולא יכולתי להביא את עצמי לראות את זה.
אז אני לא יודעת אם גרוע, אני... עומר שאל אותי פעם לגבי זה, עומר זה אחי הקטן, הוא משתתף בהרבה פרקים פה, אז
כן.
תשמעו עליו המון. עומר שאל אותי אם זה נהיה גרוע, אמרתי לו, זה לא נהיה גרוע, אבל זה לא נהיה טוב יותר, זה פשוט נשאר על איזשהו, כאילו כל עונה חדשה הרגשתי שאני רואה שוב את העונה הקודמת, וכל הזמן כאילו אותו הדבר. אז לא הפסיק להיות לי כזה, הייתי כזה... אתה יודע, זה לא שזה הדבר הכי טוב שראיתי, אבל, כן. אבל לא השתעממתי.
יש בזה גם ממד של נוסטלגיה.
כן, אני חושבת שזו הסיבה שהמשכתי לראות את פלאש ספציפית.
כי שוב, השתי עונות הראשונות כל כך טובות.
לעומת, אגב, סופרגרל, שהיא לדעתי הסדרה הכי טובה שלהם.
זה לא ראיתי.
סופרגרל, העונה הראשונה הייתה לא טובה, היא לא הייתה אז ב-CW.
נכון, זה היה ב-CBS.
NBC, CBS, לא יודעת.
יכול להיות, אחד מהם.
לא יודעת, אבל אחר כך הם העבירו את זה ל-CW. והיה עוד 3 עונות, נכון? הרבה עונות יש לסך הכל.
לא, לדעתי 6.
אולי 5. לא משנה, אבל אני חושבת שסופרגרל פשוט נהייתה טובה יותר כל עונה, וזו באמת סדרה שאני מאמינה שהיא אחת הסדרות הטובות. כאילו היא, כן. היא חכמה, היא, יש בשחקנים מאוד טובים, והיא מדברת על נושאים שבאמת... באמת מדברים על העולם שלנו היום ולא רק על סופר הירוז.
כן.
אוקיי? מדברים על דברים שמאוד מקושרים לבעיות יומיומיות מודרניות, ואני חושבת שהיא הייתה סדרה טובה עד הסוף, הפרק האחרון שלה היה מעולה לדעתי. היא הסתיימה לפני שנה, שנתיים, אבל היה חשוב לי לציין את זה. חוץ מזה ראיתי רק את Legends of Tomorrow, אבל ראיתי את שתי העונות הראשונות שלהם והפסקתי אז.
אני גם ראיתי את העונה הראשונה כשהיא יצאה בזמנו. זהו, בשלב מסוים...
ופלש היה נשאר האחרון שאני ראיתי, ועכשיו אני בשלושה פרקים האחרונים. ויש לזה איזה משהו קצת כזה, וואו, אני מרגישה שכשאני אסיים את זה...
סוף עידן, יותר מתקופה, זה עידן.
ממש, התחלתי לראות את זה בגיל 15, אני בת 25 היום, תכף בת 26.
תורף.
זה המון המון שנים של לראות את אותה סדרה, ו...
כן.
לא יודעת, זה מרגש, יש בזה משהו קצת מרגש.
כן, אני יכול להבין.
אז זה הרפתקאותיי עם פלש כרגע. ספר על משהו שאתה ראית, עשית ש...
אז טלוויזיה, שוב, לא ממש ראיתי סדרות בתקופה האחרונה. לא מצאתי את עצמי, אבל אני עכשיו קורא את הספר החדש של סטיבן קינג, את הולי, שיצא...
שאגב, סטיבן קינג, הפרק שעשינו עליו, באופן מפתיע, הוא אחד הפרקים הכי נשמעים שלנו. אתם אוהבים את סטיבן קינג?
זהו, אם אתם כאילו באינסטגרם, ואתם כאילו עוקבים אחרינו, אז אתם יכולים לכתוב לנו, כאילו אנחנו רוצים לשמוע יותר על סטיבן קינג, אני מוכן לדבר על זה, כי זה מאוד הפתיע אותי לראות...
נעשה סקרים, יודע מה נעשה סקרים.
נעשה סקרים, ומאוד הפתיע אותי כמה הפרק הזה פופולרי. אבל יצא לו ספר חדש בתחילת ספטמבר, בערך זה הזמן שיוצאים לו ספרים חדשים. וכמובן כל פעם שזה ספר חדש של סטיבן קינג אני סופר מתרגש, וזה גם יצא טוב שהוא הגיע כזה כמה ימים לפני שיצאתי לחופש, אני עכשיו בחופש עד יום ראשון מיום שישי הקודם. אז זה ספר שבעצם הוא הספר הראשון ששם במרכז את הדמות של הולי גיבני, שהיא דמות שהוא כותב עליה כבר בערך עשור, היא התחילה כדמות משנית בטרילוגיה שהוא כתב שנקראת מיסטר מרסדס, שגם הפכה לסדרה אחר כך. בעצם דמות של חוקרת פרטית, והיא הופיעה בעצם בכל הטרילוגיה של מיסטר מרסדס, אחרי זה היא הופיעה כדמות משנית בספר אחר שנקרא The Outsider, ואז היא בעצם הייתה דמות הראשית בנובלה שהוא כתב לפני שנתיים שנקראת If It Bleeds, ועכשיו זה ספר ראשון ככה שהיא במרכזו. ספר שיש בו משהו קצת מעצבן, כי הוא מתרחש בזמן הגל השני או השלישי של הקורונה, זאת אומרת כבר יש חיסונים בספר.
ממש כולם, כן, מתייחס לקורונה.
כן, כן, כולם מחוסנים וכבר אין סגרים, אבל כאילו הוא מאוד מדבר על הקורונה, ועל חיסונים, ועל...
ואתה מרגיש שזה כבר לא רלוונטי, כן, כל כך.
לא, והוא גם מדבר מאוד על הקטע הזה של תומכי טראמפ ומתנגדי טראמפ. סטיבן קינג כל הקריירה שלו היה מאוד פוליטי, והוא מאוד ווקלי בהתנגדות שלו, כן, לטראמפ. וזה קצת מרגיש on the nose, הדברים שהוא עושה בספר, וקצת יותר מדי, אתה יודע, טראמפ is an idiot, אתה לא מחוסן, אתה כן מחוסן, קורונה ורסס, כאילו יותר
אין
מדי.
אין סאבטקסט.
כן, אין סאבטקסט, זה לא מתאים לו, הוא בדרך כלל, הוא סופר מאוד מיומן.
כן.
אז זה קצת כזה מוציא אותי כל פעם מהפלואו של הסיפור, כאילו כי הסיפור
עצמו... אתה מרגיש שזה פרופגנדה פוליטית בעיקר.
זהו, וכאילו, שוב, הוא תמיד היה פוליטי, הוא תמיד בספרים שלו מה-70s, דרך ה-80s ל-90s, התחילה שנות ה-2000 לעכשיו, הוא תמיד הוא פוליטי ומדבר על מה שקורה, גם אם זה ספר מדע בדיוני או פנטזיה. אבל פתאום משהו בספר הזה, כל פעם שזה קורה, ממש מוציא אותי כאילו מהסיפור, כי הסיפור כסיפור הוא מעניין. אבל זה לא ספר מאוד ארוך יחסית אליו, ואני כבר...
אני ראיתי את הספר, הוא נראה ארוך.
440 עמוד, זה לא נורא. אז אני עכשיו בעמוד 300, מתקרב לסוף, ומעניין אם עכשיו דברים מתחילים כזה באמת להתחבר ביחד, אז זה כזה מה שאני עושה.
בזמן שרואי מדבר, אני ופדמי עושות עיניים אחת לשנייה.
כן, גורמת להפריע לנו כל הזמן.
כן, מה לעשות? היא חמודה.
חוץ מזה, אז כמו שאמרתי, אני באמת רואה המון המון סרטים.
אתה יודע מה עוד נגמר לאחרונה, ואני ממש ישבתי וראיתי את כל העונה האחרונה?
נו.
ריברדייל.
וואו.
שזה גם מרגיש קצת כמו סופו של עידן, לא?
וואו, ריברדייל, אני לא מאמין.
אז ריברדייל זה איכשהו נהיה גילטי פלז'ר, ולמרות שכל עונה נהייתה הזויה יותר ומוזרה יותר וגרועה יותר מהקודמת, איכשהו מצאתי את עצמי יושבת ורואה אותה בכל זאת, וממשיכה ללחוץ פרק הבא אחרי פרק. וכן, וראיתי את העונה האחרונה, אתה מתכוון לראות את זה או שאני יכולה קצת לעשות ספוילרים פה?
לא, את יכולה לעשות ספוילרים. ראיתי 3 עונות וזה הספיק לי.
וואו, אז לא הגעת לשלב שהם גיבורי על.
לא, הדבר האחרון שראיתי זה עם הקאט הזאת של ה-D&D.
זה עוד בשלב ש... זה נראה לך כאילו זה השלב המוזר שלהם?
כן, לא הרגשתי כאילו.
אז לא, זה, לא. זה שלב עוד ממש נורמלי שלהם.
לא, כאילו. אני זוכר בדיוק את הרגע שבו הבנתי שהסדרה הזאת כאילו זרקה את ההיגיון מהחלון. זה היה, לא זוכר באיזה עונה זאת הייתה, אבל או 2 או 3, שאימא של בטי יושבת איתה, והיא מסתכלת עליה בשיא הרצינות, והיא אומרת לה, בטי.
יש לך את גן האנשים המרושעים.
You have the serial killer gene. אני כזה, וואו, אוקיי, סבבה.
כן, אז בעונה קודמת, אני חושבת, הם אחד-אחד התחילו לקבל כוחות על.
כמובן.
ואז בסוף העונה, הם פתאום היה איזה בלסט, ואני כבר לא זוכרת עד כדי כך, ויש להם גארדיאן אינג'ל, והיא שלחה אותם לשנות ה-50. ואז מתחילה העונה החדשה, ואנחנו פשוט מקבלים את הסיפור שלהם לגמרי מחדש בעולם אלטרנטיבי של שנות ה-50.
איזה
של ארצ'י קומיקס, זה קצת משעשע.
כן. שבאמת התחיל בשנות ה-50.
ואני כל הזמן מצפה שכזה, בהתחלה, כל הזמן ציפיתי שכזה, אוקיי, זה יהיה כמה פרקים כאלה, ואז אנחנו נחזור לעלילה הרגילה. אז לא.
לא. כל העונה
לא, זה... לא, כל העונה הייתה החיים שלהם בשנות ה-50. בעיקר דיברה על מיניות ונשיות והמון דברים שכאילו הם ניסו כזה לספר על, על איך מיניות נשית לא הייתה מדוברת אז וכל מיני דברים כאלה, שזה הרגיש לי כאילו הם מנסים לדבר על משהו חשוב, אבל בצורה outdated קצת, כי כן. א', זה לא נושא שלא דיברו עליו בעבר, וב', אתם מותחים פה ביקורת על שנות ה-50, ולא על שנת 2023.
כן.
ואני מרגישה שאף אחד כבר לא חושב ששנות ה-50 היו העידן הזהב.
כן.
של איך התייחסנו לנשים ולמיניות.
כן.
לא יודעת, אולי יש אנשים שכן. וזהו, ובסוף העונה הם החליטו להישאר בשנות ה-50 ולחיות את החיים שלהם.
בסוף הסדרה את מתכוונת.
סוף הסדרה, ואנחנו רואים את בטי בגיל 90, מספרת כזה על מה כל אחד בסוף עשה עם החיים שלו.
אז הם כאילו נשארו עם כל החיים, לחיות את כל החיים שלהם מה-50s.
כן, ונפרדו, בסוף כאילו כל אחד הלך לדרכו.
אז אולי הם בעצם, הם חושבים ששנות ה-50 היו טובות ונהדרות.
זהו, כן, זה כנראה מה ש... לא, הם פשוט חושבים שה... החיים הקודמים שלהם היו מאוד אפלים ורעים.
הבנתי. טוב.
אבל כן, וגם את זה אגב, עומר שאל אותי, נו את מרוצה מהסוף? אמרתי לו, אתה יודע, אני חושבת שלא משנה מה היה הסוף, הייתי פשוט צורמת איתם.
כאילו, כן, לא היה לי... בשלב הזה שאת הייתי... שם.
כן, אתה יודע, אתה רואה ריברדייל עד השלב הזה, אתה פשוט זורם איתם. אתה כבר לא מנסה לחשוב מחשבות.
אז מה זה, יש פה זה... שני סופים גדולים, גם ריברדייל, גם, כן. גם פלאשל, ואפל היו דברים כל כך מרגשים לספר, אבל...
וואי, יש לי עוד מלא דברים מרגשים לספר.
אני יודע שיצאה עונה השנייה של הרדסטופר, שזה בטוח ראית.
יצאה עונה השנייה של הרדסטופר, שוואו, אנחנו צריכים ממש לעשות על זה גם פרק, רואי, אתה צריך
אני לא
לראות
ראיתי.
את זה. בסדר, אבל אתה תראה.
אני אראה.
אתה תראה.
אני לא התייגעתי לך ממש נותנת לי שיעורי בית, את יודעת? בעיקר עכשיו שאין לי זמן פנוי.
אבל תודה איזה שיעורי בית טובים.
נכון, האמת שנכון.
תודה. אז אני רק אגיד מהמקום שלי, העונה השנייה של הרדסטופר הייתה אחד הדברים הכי טובים שראיתי. אני, בתור מישהו שאגב, אתה יודע, מפחיד לפעמים... לחכות לאדפטציה של משהו שאתה אוהב.
כן, אגב, עשינו פרק מאוד ארוך על הארדסטופר.
כן, בעונה הראשונה גם מאוד מאוד אהבנו, ומאוד הייתי מרוצה ממנה, ואז עונה 2 יצאה ואתה כזה, האם היא תדבר על דברים שמדברים עליהם בספר, כי הם כן קצת לקחו את הרייטינג כאילו של הגילאים למטה בסדרה, ואתה אומר כאילו... שאתה מפחד קצת שלא ידברו על הדברים כן. שמדברים עליהם בקומיקס, ושכאילו ינסו קצת לדלג סביב זה, אז לא, ממש לא. לא. ואפילו הסדרה, העונה הזו הייתה ממש כאילו ברמה יותר גבוהה מהספר.
היא עדיין, אליס אוזמן עדיין מעורבת, היא כותבת
כן,
את הפרקים.
כן, כן, היא כותבת הכל. ואמרתי לעצמי שאני נותנת לעצמי כפה על זה שאני לא שמחתי על אליס אוזמן.
רגע, וזה כבר אושר לעונה שלישית?
כן, זה כבר אושר לעונה שלישית עוד בעונה ראשונה.
הבנתי.
אז הם עכשיו כותבים אותה.
איזה כיף שזה...
אז בקיצור, עונה 2 של ארטסטופר הייתה הצלחה ענקית מבחינתי, זה היה פשוט עונה מצוינת, הם כל כך השתפרו גם השחקנים, הם פשוט עושים שם עבודה מדהימה, הסצנה האחרונה של העונה, אני לא אגיד מה היא, אבל כן, זו סצנה... זו סצנה באמת מרגשת והיא עשויה כל כך כל כך טוב, ש... והיא גם לא על נושאים פשוטים, ונורא נורא שמחתי שהיא כן הכניסה את זה, והיא כן עשתה את זה, וזה כן מדובר בסדרה.
האמת, אני חייב להודות שאני הבנתי, לא בקטע רע, אבל אני הבנתי כמה האהבה וההתעניינות שלי בהארטסטופר קשורה אלייך. כשלא דיברנו, אז זה שהעונה השנייה יצאה ממש עברה לידי, וכאילו לא שמתי לב לזה בכלל. אז כן, אני לגמרי צריך להתיישב ולראות את זה, ואנחנו נעשה פרק, חובה.
זה שוב, זה עונה כיפית, כמו העונה הראשונה שזה עושה לך טוב בלב, אבל היא גם מדברת על נושאים הרבה יותר קשים.
כן.
וגם יש לה רגעים הרבה יותר קשים. זה כבר מתחיל להיכנס לך הרבה יותר עמוק לתוך...
כמו שצריך, את יודעת, כשסדרה מתקדמת.
כן, חד משמעית, ואני מאוד מאוד מרוצה ממנה. עוד עונה שנייה שיצאה, זה עונה שנייה של בשורות טובות.
אה, נכון.
שאני מרגישה שגם על זה צריך לעשות פרק, אבל לא ראית את העונה הראשונה.
כן, נכון.
אני אעשה לרואי מראטון.
זה כאילו מרגיש לי שככל שעובר הזמן, אני ואת כאילו מתפצלים לכיוונים שונים. אני לא רואה סדרות בכלל, ואת רואה רק סדרות. אני רואה בעיקר סרטים, ואת רואה פחות סרטים.
אז אנחנו צריכים פשוט להשלים אחד את השני.
צריך להיפגש באמצע איפשהו. כן. אני באמת...
אני ורואי נקבע לעשות מרתון של בשורות טובות, ואז נקבע גם שרואי יראה לי כמה סרטים, ואז...
אני באמת, אני לא מציע, אני כאילו חוץ ממי, את יודעת, הסיטקומים שאני רואה לפני השינה, כל המשפחה המודרנית וזה, שבאמת זה שני פרקים לפני השינה, אני לא מצליח לחשוב על סדרה אחת שראיתי בחצי שנה האחרונה. אפילו לא אחת, אני כאילו צריך ללכת...
אז זה בעיה, כי כן יש סדרות טובות.
נכון.
אבל גם אני לא ראיתי מספיק סרטים, אז אני לא יכולה לשפוט פה.
זה פשוט כל כך time consuming מבחינתי, לראות סדרה, בעוד שסרט, שדעת, אני כאילו סרט, אני יושב, אני רואה, נגמר שעתיים, כאילו שעתיים וחצי, שלוש, נגמר.
זהו, אבל אני לא יושבת ועושה מרתון, אני כאילו רואה פרק, הולכת לחיים שלי, חוזרת אחרי 3 ימים, רואה עוד פרק, כאילו, אתה מבין?
אז זהו, אז אני הבעיה שלי, אני לא אומר שזה מונע ממני, אבל כן זה שם איפשהו בראש שלי, שכשאני נכנס לסדרה, אז אם אני נכנס אליה באמת, אז אני יכול כאילו...
אתה צריך בבת אחת.
לא, לא, אני לא צריך, אני חייב. אני כאילו יכול, למרות שאני עובד מחר ב6:30 בבוקר, אני אראה עד 2 בלילה, כאילו אני אראה פרקים. כאילו, סדרות מאוד שואבות אותי. וגם אני חייב לראות, אני כאילו מזבזה, וכאילו אין משהו שאני אומר, וואלה, בא לי לראות את זה. כאילו, גם בשורות טובות, כאילו, לא בא לי לראות את זה. כאילו, יותר קל לי לבחור בסרט, אבל אני חושב ש... גם One Piece עכשיו נגיד יצא בנטפליקס, ואני אוהב את האנימה מאוד, וכאילו גם את זה לא ראיתי, ואת יודעת, עכשיו יצאה העונה האחרונה של Sex Education, שזה אמורה להיות סדרה מדהימה, גם את זה לא ראיתי.
לא, לא ראיתי אותה בכלל.
רגע, ראיתי סדרה, אבל כאילו ראיתי את העונה האחרונה של סדרה, אז אני לא יודע אם זה נחשב.
בסדר, גם אני אמרתי פה על עונות האחרונה.
ראיתי את יורשים, Succession של HBO, שזה כאילו... בקלות אחת הסדרות הכי טובות אי פעם. כאילו זה נכנס שם מאוד מאוד קרוב לסופרנוס וכאילו, אני יודע, משחקי הכס או whatever תרצו לחשוב עליו כסדרת אחת הסדרות הכי טובות אי פעם, אז יורשים לגמרי שם. ובאמת יורשים זה גם דוגמה למשהו שאני לא עושה בדרך כלל. דיברנו על זה כבר בפודקאסט, אני בדרך כלל לא רואה סדרות רצות. כאילו, אני מחכה שיצא הפרק, לא הפרק האחרון של העונה, אלא הפרק האחרון של הסדרה, לוודא...
אני חושבת שזו הבעיה שלך,
בעיקר. נכון, לוודא שהסדרה נגמרת טוב, on a high note, ואז אני מוכן לראות. אבל יורשים, פשוט כולם כל כך דיברו איתי על זה, שראיתי, והתמכרתי לזה. ראיתי, אגב, גם לא כשזה יצא, ראיתי כשהיו 3 עונות והעונה הרביעית עמדה לצאת, אז ראיתי את זה גם בבינג'.
אתה צריך לקחת סיכונים, רוי. לא מוכן לקחת סיכונים. ולראות סדרות למרות שאתה לא בטוח איך הנגמר.
לא מוכן, שיקרה להיות מקום שקרה לי עם משחקי הקס, שראיתי את זה 10 שנים, וחיכיתי לכל עונה, והתרגשתי, ואז בעונה האחרונה חירבנו עליי.
מה, אתה חיכה 10 שנים כדי לראות סדרה?
יכול להיות, כן, זה מה שאני עושה עם The Boys. נגיד, וואו. למרות שכולם מדברים איתי על זה, אני אומר, חכות עד שתצא הפרק האחרון, אני לא מוכן להסתכן יותר. אבל עם יורשים הסתכנתי.
אוקיי.
והסיכון הזה השתלם, כי העונה האחרונה הייתה פשוט מטורפת, והפרק כן. האחרון זימבר לי את הצורה, כאילו זה היה כל כך כל כך טוב, אז כאילו אין לי מילים בכלל כמה שהסדרה
הזאת נהדרת. אז אתה רואה שזה יכול לקרות גם לצד הזה?
נכון, זה יכול. תשמעי, אני אקח סיכונים בסופו של דבר, כן? אין לי ברירה. אבל, אבל איפה שאני לא חייב, אז את יודעת, אני לא אעשה את זה. גם אני
מצחיק.
שונא לחכות שנתיים שלוש בין עונה לעונה, זה מחרפן אותי.
טוב, יצא... גם היה עכשיו תקופה מאוד בעייתית, אולי זה משהו שכדאי לדבר עליו קצת עם המחאה של התסריטאים.
זה לא מחאה, זה השביתה, שביתה ש, של 150 יום שנגמרה לפני אתמול, לפני יומיים.
שבגלל זה נדחו המון המון המון,
המון
סדרות,
פרויקטים.
המון פרויקטים.
גם אגב, דיון, פארטו, החלק השני של חולית היה צריך לצאת
נכון.
עוד רגע, ודחפו את זה למרץ.
אז למשל, מה שהתחלתי להגיד על בשורות טובות, זה שהעונה השנייה הייתה מאוד, כאילו on the nose כזה, כי חלק מאוד אהבו אותה וחלק מאוד לא אהבו אותה, והיא מאוד שונה מהראשונה.
עכשיו, מה שקרה... גם צריך להגיד שהעונה הראשונה הייתה מבוססת על ספר, והעונה השנייה היא כבר חומר מקורי, לא?
מקורי, אבל של ניל גיימן.
כן.
הוא כתב אותה לבד, לא מישהו אחר.
אגב, שיהיה ברור שאם אני רואה בשורות טובות, אין לי שום כוונה לראות העונה השנייה.
אני חושבת שכדאי לך.
זה מרגיש לי כמו פן פיקשן כמעט. אם זה לא הוא ופרצ'ט ביחד, אז לא בא לי.
אני חושבת שכן כדאי לך, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי חבל, כי גם אתה לא יודע, אתה לא מבין, אז אין לי מה לזה.
למרות ששמעתי שגם בעונה הראשונה הוא הוסיף שיט מקורי.
כן, והיא הייתה לדעתי, אני קצת חושבת שהיא יותר טובה מהספר. היא ממש מצוינת.
כן, אמרתי את זה.
אבל עזוב את העונה הראשונה. העונה השנייה נגמרה ב... בצורה שאתה לא יכול לא לעשות עוד עונה, אוקיי?
אוקיי.
היא נגמרה בצורה שאתה חייב עוד עונה, ואחרי שסיימתי אותה גם קראתי שניל גיימן כתב אותה כגשר לעונה שלוש, ולא כאילו, היא לא הייתה אמורה להיות העונה שמסיימת את הסאגה, זה אמור להיות גשר לעונה שלוש, עונה שלוש תהיה העונה האחרונה. וזה העניין, שבגלל השביתה של התסריטאים, אז הם עוד לא אישרו עונה שלוש.
הבנתי.
ולא יודעים אם יהיה עונה שלוש, וזה מפחיד קצת שהסדרה תיגמר ככה.
כן.
כי עונה שלוש אמורה להיות הסיפור שהוא וטרי פרצ'ט רצו לכתוב כספר שני, ועונה שתיים זה הגשר שלו לשם.
הבנתי.
כן, שהוא היה צריך לספר כמה דברים כדי לעשות את עונה שלוש.
זה משנה קצת אז את ההסתכלות שלי. אבל באמת כמה מילים על...
ובאמת בגלל זה הרבה דברים כמו, למשל זה שאני אומרת, וואו, אם הדבר הזה יגרום לזה שלא יהיה עונה שלוש, אז זה קשה לי, זה לא קל.
אז באמת כמה מילים על השביתה הזו.
שעכשיו אגב נגמרה.
נגמרה. קודם כל, יש שתי שביתות גדולות בארצות
של
הברית.
של השחקנים גם.
של השחקנים, של התסריטאים. מי שהתחיל את זה ומי שמוביל את המחאה הזאת, זה באמת אלה התסריטאים. וזה בעצם מדבר, זה עובד על שני מישורים שונים המחאה הזו. המישור הראשון זה באמת המישור הכלכלי. בעצם תסריטאים בהוליווד מרגישים שהם לא מרוויחים מספיק, ושבעצם הפער בין כמה שהם מרוויחים לבין כמה שנקרא החליפות, את יודעת, המפיקים והזה מרוויחים, הפער הוא מאוד מאוד גדול. כשגם יש את העניין של ה-residuals, התמלוגים.
התמלוגים, כן.
פעם תמלוגים היו מאוד מאוד גבוהים. ובעיקר באמת המחאה הזאת מגיעה באמת מתסריטאי טלוויזיה ופחות קולנוע, כי קולנוע בדרך כלל מוכרים את התסריט, או שסוחרים אותך לכתוב נגיד את ג'ומנג'י 5,
כן.
או את זה, אז זה פחות...
טלוויזיה עובדת על תמלוגים.
בדיוק, ובאמת איך התמלוגים היו עובדים? ברור שנגיד התסריטאי של סדרה א' שמשודרת ב-NBC מקבל את המשכורת שלו על פי פרקים שהוא כותב ב-NBC, עבור מ-NBC, כן, ובאמת המשכורת שלו מגיעה מ-NBC, אבל אז יש את מה שנקרא, באמת את התמלוגים שבעצם מגיעים מזה שהסדרה נגמרה, ו-NBC, סתם אני אומר NBC,
משדרים שוב ושוב,
כן, מכרה את הזכויות שלה, את הזכויות שידור חוזר של הסדרה לכל רשת אחרת בארצות הברית ובעולם, ובעצם כל פעם שפרק משודר, אתה מקבל איזשהו סכום. ואז זה מצטבר, כל חודש או כל חודשיים שולחים לך, לא זוכר בדיוק כל כמה זמן שולחים לך את הצ'ק, אבל זה מצטבר לסכום מאוד יפה, ואתה בעצם גם ממשיך לקבל כסף על יצירה הרבה אחרי שהיא נגמרה. ובעצם בימינו אנו זה כבר לא קורה, כי רוב הסדרות לא משודרות יותר בטלוויזיה. רוב הסדרות משודרות בסטרימינג, ובסטרימינג אין צורך לשלם תמלוגים, כי זה לא רץ עוד פעם בטלוויזיה הפתוחה.
וכל אחד בוחר מה הוא רואה.
בדיוק, רוב הסדרות בימינו הם באמת תוכן מקורי לשירות מסוים, לנטפליקס, לדיסני, ל-whatever, ובאמת אין את המקום הזה של השידור החוזר, ואנשים לא מקבלים תמלוגים יותר על הסדרות האלה. ופה בעצם מגיעה הבקשה של התסריטאים שיעלו להם את השכר, כי אין להם יותר הם לא מרוויחים מעבר לזה. ובאמת המישור השני זה המישור של האינטליגנציה המלאכותית, של השימוש של הוליווד.
של על זה יש לי הרבה מה להגיד, האמת.
כן, זה כבר שיחה...
זה שיחה בפני עצמה, לעומת המחאה של התסריטאים שהיא נראית לי...
אגב, זה חלק מהמחאה... היא הגיונית מאוד. זה חלק מהמחאה של התסריטאים, אבל...
כן, אבל זה משהו קצת שונה.
זה שונה, לא, לא, לגמרי.
השחקנים מפחדים שיעשו...
כן.
כאילו, ימדלו אותם, כן. ימדלו אותם עם האינטליגנציה המלאכותית, ואז כן. יוכלו להשתמש בהם בלי לשלם להם בכלל.
נכון.
ואני חושבת שפה זה יושב יותר על עניין של חוזים וזכויות, שאתה צריך לעשות החלטות כשאתה חותם על משהו, על כאילו,
כן, על
מצלמים אותך ל-AI, אז תבדוק על מה אתה חותם. אם נכון. אתה מרשה להם זכויות להשתמש בזה מתי שהם רוצים, אם אתה נותן להם... וזה ביניכם.
כן, זה ביניכם. בגלל זה אני פחות מדבר, השביטה של השחקנים...
והשביטה של התסריטאים זה משהו שהוא יותר
אבל
לגיטימי.
אבל השביטה של התסריטאים גם מדברת על AI, עם המקום שבו בעצם...
AI יכול להתחיל לכתוב תסריטים. כן. וזה, אני לא מאמינה ש-AI במקום היום... של לכתוב תסריטים שלמים לסדרות.
נכון, ברור.
אני חושבת שבאופן כללי אני לא חושבת, ואני יודעת, מכירה את כל הסיפור עם הצ'אט, איך קוראים לו?
צ'אט GPT.
אני מכירה את כל הסיפור, אני יודעת שהוא כותב כבר תסריטים ודברים כאלה, אני עדיין חושבת
לא, אבל זה ברמה מאוד נמוכה ומגוחכת, ראינו...
רובוט לא יכול להחליף נפש של בן אדם.
נכון.
ואומנות היא נפש.
אני הולך רגע להביא מים,
ובסופו של דבר הוא יכול לעשות ציורים יפהפיים, הוא יכול לכתוב תסריטים שמבוססים על דברים שכבר נכתבו, הוא יכול לעשות אומנות, אבל הוא לא יכול לספר משהו מתוך הנפש שלו, כי אין לו נפש. ופה, כאן ההבדל בין אומנות לבין סתם יצירה.
נכון.
כי אומנות זה אתה אדם שיש לו משהו להגיד, ואתה רוצה להגיד את זה כי זה בוער בך, וככה אתה מתקשר עם מי שצופה בזה ואיך שהוא מרגיש לגבי זה.
נכון.
ומשהו שאין לו רגש לא יכול לתקשר רגש. ואני לא מאמינה... שדבר כזה יכול להחליף בן אדם, במקומות של כתיבה, במקומות של נפש. זו דעתי. יכול להיות שאני טועה ובעוד 50 שנה זה יקרה. אני לא מאמינה שלעולם רובוט יכול להחליף נפש חיה.
אני חושב שזו שאלה מורכבת, כי יכול להיות שהסד רובוט יכול... to imitate נפש, זה את לחכות
אבל
נפש.
אבל לחכות נפש זה עדיין לא...
נכון,
הדבר
אני
האמיתי,
מסכים.
אתה תרגיש
אני,
את זה.
אני מסכים, אבל...
כמו
אני...
שאתה מספר על הספר של סטיבן קינג, עם זה שאתה אומר, הכל בפרצוף, כאילו אין שם את הסאבטקסט.
את הפינס.
כן, כאילו אין את ה... זה כאילו, אני אומר לך מה אני חושב, במקום שאתה תבין מה אני מרגיש.
כן.
וזה אחרת.
כן, אני מסכים. אבל באמת, השביטה של התסריטאים הגיעה לסיומה לפני יומיים, ותשמעי, זה לא פעם ראשונה שהייתה שביטה כזו, ב-2007 לדעתי, או 2008, הייתה גם שביטה מאוד ארוכה ומאוד גדולה. אני חושב שזה חשוב מדי פעם לנער קצת את החליפות בהוליווד.
כן, חד משמעית.
בסופו של דבר...
שהסטטוס קוו קצת השתנה.
תשמעי, בסופו של דבר, גם בימינו, מי שמקבל את רוב הכסף, ואת רוב הכסף, קודם כל, זה המפיקים,
כן.
או האולפן, אבל מי שמקבל את רוב הכסף ורוב האטנשן, רוב תשומת הלב, זה השחקנים, והבמאי, אם זה מדבר באמת בקולנוע, פחות בטלוויזיה, אבל באמת זה יותר השחקנים כן. והבמאי, וצריך לזכור שעם כל הכבוד שיש לי, ויש לי אין סוף כבוד לשחקנים, ובטח ובטח לבמאים, כל סרט מתחיל בתסריט, במילים על דף,
כן.
התסריטאים האלה, צריכים לקבל יותר כבוד, צריכים לקבל יותר
חד
כסף.
חד משמעית.
וכן, ואני חושב שבאמת לראות לאורך ה-150 יום האלה במאים ותסריטאים ושחקנים A-list, מה שנקרא, באים ומוחים ומצטרפים למאבק, זה היה סופר חשוב. וכן, גם שהוליווד ראתה, אני חושב, זה מחבר אותי קצת באמת לאירוע הקולנועי הגדול של השנה, באמת של ברבי ואופנהיימר, שהוליווד ראתה מה סרטים מקוריים של יוצרים מקוריים באמת יכולים לעשות. ברור שדוקטור סטרנג' 7 יכניס 800 מיליון דולר.
איך קפצת לשבע?
סתם, אני צוחק. ברור שקפטן אמריקה 4 יכניס 800-900 מיליון דולר. ברור שסרט אנימציה דיסני פרינצס חדש יכניס כמה מאות מיליונים של דולרים. אבל מי היה מאמין שסרט של ברבי לא רק שיכניס מעל מיליארד דולר, אלא יהיה סרט עם אחד מציוני, יהיה אחד מהסרטים עם ציוני הביקורות הגבוהים של השנה. מי היה מאמין שביוגרפיה קולנועית באורך של 3 שעות על אבי פצצת האטום יכניס כמעט מיליארד דולר ויהפוך לסרט הביוגרפיה הקולנועית הכי מכניסה אי פעם? וזה בעצם מה שקורה, שיש מערכת יחסים בין היוצר לבין הקהל. ודיברתי על זה קצת, כתבתי על זה קצת בפייסבוק שלי הפרטי, שיש את היוצרים האלה, הבימאים האלה, שמוציאים את כולם מהקולנוע. לא משנה אם אתה אוהב קולנוע באופן באמת חריג, כמוני, כמוך, כמו אנשים שאנחנו מכירים, אתה צופה קולנוע קזואלי, אם אתה סתם מדי פעם, אתה יודעת, רואה סרט, או שאתה בכלל לא אוהב סרטים, אבל יש שמות שמצלצלים לאנשים ושמוציאים אנשים מהבית. באמת השניים הכי גדולים האלה שמוציאים את כולם מהבית, זה טרנטינו וכריסטופר נולן.
ספילברג.
לא, ספילברג לא מוציא אנשים מהבית חיים שלי.
אני לא מסכימה איתך.
אז תסתכלי בעצמך בבוקס אופיס מוג'ו, כל 5 סרטים האחרונים של סטיבן ספילברג היו כישלונות קופתיים באופן חריג.
באמת?
כישלונות.
עד כדי כך?
גם סקורסזה. אני מדבר על במאים שמסוגלים ליצור סרטים מקוריים, שמוציאים את כל סוגי צופי הקולנוע מהבית. אז זה יוצרים שגם מדברים אל המבקרים, אבל גם מדברים על הקהל ומכניסים המון 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 כסף. אם ספילברג היה עושה סרט על אופנהיימר, הוא לא היה מכניס מיליארד דולר. וזה באופן ברור, אני רואה את כל 5, 6, 7 סרטים האחרונים של ספילברג, הם לא הכניסו מספיק כסף כדי, את יודעת, אם זה הכל במאי אחר, לא נותנים לו להמשיך לעשות סרטים, אבל זה ספילברג. וכריסטופר נולן, יש לו את היכולת לעשות באמת סרט על כל נושא ולהוציא את כולם מהבית. והוליווד צריכה לשים לב לדבר הזה. לשים לב לדבר הזה, שבאמת למערכת היחסים הזאת בין יוצר לקהל. כי גם ברבי, חלק מהיכולת שלו להפוך להיות כזה מדובר, זה שנתנו אותו ליוצרת מקורית ומוכשרת כמו גרטה גרוויג, שאומנם אין לה את קהל המעריצים הטוטלי שיש לכריסטופר נולן, אבל כן בתוך העולם של אוהבי הקולנוע יש לה מעריצים רבים, אני ביניהם, בזכות ליידי ברד ובזכות הרימייק המדהים שהיא עשתה לנשים קטנות. באמת, באמת שני היוצרים המדהימים האלה קיבלו כסף וקיבלו את הקנבס ליצור סרט מקורי ומיוחד, וזה השתלם, זה השתלם לאולפנים, וזה השתלם להוליווד, כי באמת לא היה סוף שבוע כזה שבו יצאו 2 סרטים כל כך מדוברים.
אני חושבת, אבל להגיד לך את האמת, שחלק מההייפ הכל כך גדול שהיה סביב 2 הסרטים האלה, זה הקטע המצחיק הזה שהם יצאו באותו יום.
נכון.
כאילו הפכו אותם לאיזה כן, אירוע מיוחד וגדול.
אבל זה עבד. אבל העובדה שזה...
אבל זה קצת טריק שיווקי, זה פחות העניין...
קודם כל, אני לא חושב שיש פה טריק שיווקי, כי מדובר פה ב2 סרטים, ב2 אולפנים שונים, שמתחרים זה בזה.
זה נכון, אבל ברגע שהם הבינו שזה דבר שמדברים עליו, הם הפכו את זה לטריק שיווקי.
יכול להיות, אבל את יודעת מי הפך את זה לטריק שיווקי?
מי?
תום קרוז.
תום קרוז?
תום קרוז, שנייה, תום קרוז לא קשור לאף אחד מהסרטים האלה. מה שנקרא פרס ג'אנקט, אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, זה הטור העיתונאי ששחקנים ובימאים עושים לקראת סרט.
כן, זה לא כל כך קיים בארץ.
זה לא קיים בארץ, כן, אבל הפרס ג'אנקט הצוות של ברבי עשה והצוות של אופנהיימר עשה, היה מאוד מופרד. אף אחד לא דיבר על הסרט השני.
כן.
וזה דבר גם היה פה תחרות, מי הכניס יותר, כל אחד
לא, ברור, בהיגיון, אז, אבל...
אבל מי כן דיבר על זה? תום קרוז. תום קרוז עשה תמונה מאוד ויראלית, בזמן שהוא בעצמו מקדם סרט, את משימה בלתי אפשרית 7.
כן.
הוא עשה תמונה עם הבמאי של משימה בלתי אפשרית 7, כריסטופר מקווירי, שבו הם מחזיקים כרטיס, שני כרטיסים, אחד של אופנהיימר, אחד של ברבי, ומפצירים באנשים לצאת בסוף השבוע הבא, או עוד שבועיים זה היה, לא זוכר, לצאת פעמיים מהבית, פעם אחת לברבי ופעם אחת לאופנהיימר.
למה?
כאילו...
מה האג'נדה שלהם?
אג'נדה, תלכו לראות סרטים, אין קורונה, כאילו.
אה, אוקיי.
וזה עבד. לא יודע להגיד, את יודעת, אני סתם צחקתי, זה לא באמת שהוא עשה את הטריק השיווקי.
הכל בזכותו.
אבל באמת, תשמעי, ברור שברגע שאתה מדבר על משהו... באופן הזה, ואת יודעת, כל כך מפמפם את זה, שזה הסופה שזה, הברבי דיימר, כאילו, אז ברור שאנשים רוצים גם לראות את שניהם, וברור שאנשים שהלכו לראות את ברבי, ולא בהכרח רצו לראות את אופנהיימר, או הפוך, את יודעת, הלכו לראות את השני כן. בשביל הקטע. אבל אני יכול להגיד לך לדוגמה על עצמי, שאם זו הייתה כמעט כל במאית, או כל במאי אחר שהיו חתומים על ברבי, יש סיכוי גדול שלא הייתי הולך לראות את זה. אבל אני ספציפית אוהב מאוד את גרטה גרביג, אז ברור שאני אחראות את הסרט החדש שלה.
אני לא בטוחה שזה נכון, כי הפכו את זה לכל כך אירוע קולנועי גדול, שאני לא חושבת שהייתה...
יכול להיות.
אדיש כלפיו.
נכון, קשה...
אני מכירה אותך.
כן, קשה באמת, קשה להגיד באופן אבסולוטי, אבל כן יש פה באמת את התוספת הזאת, שגרטה גרביג היא במאית יוצרת, שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהב, ולא אכפת לי מברבי, אף פעם לא היה לי ברביות, לא כי יש עם זה בעיה, פשוט זה לא מה שאהבתי, ולא מה שעניין אותי בתור ילד, אבל בסופו של דבר, אנשים לא היו חוזרים, ממשיכים ללכת לראות את זה מעבר ל... את יודעת, לכמה שבועות הראשונים של ההתלהבות, אם גם לא היו מדובר פה, אם גם לא היה מדובר פה בסרטים באמת טובים.
נכון.
עכשיו את תדברי רגע על ברבי בזמן שאני הולך להביא לי משהו קטן.
אני מרגישה שברבי צריך להיות פרק משל עצמו, אתה יודע. אני חושבת שאולי בשבוע הבא נדבר על ברבי, נעשה...
אולי תראי אופנהיימר ונדבר גם וגם, סתם.
אבל אתה לא חושב שזה סרטים שמגיע לכל אחד מהם פרק משל עצמו?
האמת שלגמרי, אני צוחק. סליחה על הרעש, אני פשוט...
רואה החליט שהוא פשוט אוכל לחם עכשיו.
אני מרגיש פשוט הסוכר שלי קצת יורד.
אז אתה אוכל לחם?
אני לא יודע.
אין לך שוקולד או משהו?
יש לי קורנפלקס, אבל קורנפלקס עושה מלא רעש. אז אני אוכל לחם.
לא, אבל שוקולד, כאילו שוקולד.
אין לי שוקולד.
אני מצטערת בשבילך. טוב, בזמן שרוי ככה מסתובב לו. אני אגיד שכן קראתי הרבה ספרים לאחרונה. השתדלתי. מה זה לאחרונה? אני השתדלתי לקרוא הרבה ספרים בתקופה שלא נפגשנו, ולא בגלל שלא נפגשנו, פשוט כי השתדלתי. אני, קשה לי להתרכז, אני אגיד את האמת, אני לא בתקופה שקל לי להתרכז, אבל זה נורא נורא חשוב לי להמשיך לקרוא, ואני מצאתי את עצמי לא קוראת כמעט בכלל, וזה קשה. אז...
עד התקופה האחרונה או כולל את התקופה האחרונה?
לא, בכללי, בשנה האחרונה, אני כאילו מצאתי את עצמי די lacking עם ספרים, וזה התבאסתי על עצמי המון המון זמן, ואמרתי, די, אני חייבת להכריח את עצמי, כי הסבלנות שלי היא לא גבוהה כרגע, וה-attention span שלי הוא לא גבוה כרגע.
האמת שאני מאוד מאוד מבין.
אבל מצד שני, קריאה זה חלק נורא חשוב לי בעצמי, וגם כיוצרת אני מרגישה שזה מפרה אותי מאוד. אז יצא לי לקרוא כמה דברים. האמת שלא מזמן, ממש לפני כמה ימים סיימתי במשמרת, ספר מהוצאת לוקוס, מאוד מאוד יפה, שאני חושבת שדיברתי איתך פעם עליו, בשם כללת זאב הנערות, שזה ספר פיני, שבמקור.
אתם לא רואים אותי, אבל אני עושה פרצוף.
הוא עושה פרצוף.
כאילו, פרצוף חושב ומרואה.
נכון, ההוצאה הזו זו הוצאה שמוציאה 9 נשמות, אז אתם מכיר כזה ספרים שלהם?
כן, ספרים הקטנים.
כן. ספר מאוד מאוד יפה, הוא מספר על סיפור של עיירה קטנה בצפון לפלנד, שבעיירה הזו דברים שהם מתוך המיתולוגיה הפינית והלפלנדית עדיין קיימים, אבל זה מין כזה, ואצלם זה כאילו נחשב הדבר רגיל והגיוני וזה.
אוקיי.
ואנשים שהם מהדרום, או ממקומות אחרים באזור, הם מבחינתם זה לא משהו שקיים. אבל הם חיים בתוך מין עולם כזה משלהם, ובסיפור הזה יש מישהי בשם אלינה, שהיא כל שנה חוזרת לבית, בית הילדות שלה בלפלנד, בעיירה הזו, וצריכה ללכת לאגמון, אגמון קטן, קוראים לו אגמון הציר, כדי לדוג דג בשם זאב הנערות, כי אם היא לא תדוג את הדג הזה, היא תמות.
וואו,
אז,
אוקיי.
אז יש עליה איזה כללה, אתה לומד במהלך הספר, כאילו, מאיפה זה מגיע ולמה זה קורה, והספר מספר לך לא רק את זה, הוא מספר לך גם סיפורים קטנים של אנשי העיירה, ונכנס לך לתוך המיתולוגיה הפינית שאני לא כל כך הכרתי לפני זה, והיא מאוד מעניינת, היא נורא דומה למיתולוגיות הסקנדינביות, מעורבת קצת במיתולוגיה הסלאבית, כאילו זה משהו בין לבין כזה.
מעניין.
ממש ממש מעניין. והספר הוא כאילו, בסופו של דבר הוא מספר לך סיפור קטן על מישהי עם המון רגשות אשם. ואני מאוד, מאוד התחברתי לדמות, מאוד התחברתי למה שקורה שם, ומאוד, זה היה נורא מעניין, זה היה נורא מעניין.
האמת שמבחינת פרמיס זה נשמע מרתק.
והוא כתוב גם מאוד יפה, הוא כתוב בצורה מאוד מיוחדת. לא יודעת, כאילו משהו שלא יצא לי לקרוא לפני זה. אז זה היה ספר מאוד מיוחד לקרוא. מה עוד קראתי? קראתי הרבה דברים, אתה יודע? האמת ש...
אני ממש מתבייש להגיד שאני לא קראתי כלום.
קראתי את האישו הראשון של קומיקס בשם Monstress. שזה, אגב, ממש נהנתי ממנו, אני רוצה לקרוא את האחרים גם, שזה בקצרה, זה כאילו, יש שם עולם אלטרנטיבי כזה, שבו יש מפלצות ויש בני אדם, והיה ביניהם מין מלחמה מאוד מאוד גדולה, ועכשיו יש גזענות מאוד גדולה בין לבין כזה.
אוקיי.
והם לא מצליחים לגשר על הריפט הזה שנוצר ביניהם, ויש שם ילדה שהיא חצי מונסטרס.
אוקיי.
והיא מנסה לחפש את המקורות שלה, למה היא מישהי, מה קרה בילדות שלה שהיא לא זוכרת. והספר הוא יותר כזה מספר לך על העולם הזה, כאילו הראשון מספר לך על העולם, ולמה, איך דברים נראים שם, והוא הרבה יותר אפל וקשה ממה שחשבתי שהוא הולך להיות.
אשכרה, אוקיי.
כן, והופתעתי, והוא גם מצויר יפהפה, שזה ממש היה לי כיף, כי אתה לא מוצא הרבה קומיקסים שהם כאלה אוריג'ינל ומקוריים ומצוירים יפה, ויש להם סיפור טוב, וכאילו, קשה למצוא אותם, בוא נודה, כאילו בדרך כלל יש רק מרוול ודיסי, ואז יש לך מלא מנגות.
כן, יש,
יש, אבל לא המון.
כאילו, נגיד סתם, ננסה לחשוב, יש את סאגה, שזה קומיקס מאוד מוצלח, ואינווינסיבל, שהוא אמור להיות מדהים, ובאמת דה בויז, אבל כן.
כן, אבל זה לא מרקט מאוד מאוד גדול.
נכון. מה, את מסתכלת על מה
קראת? אני מסתכלת בגודרידס, כי אני לא זוכרת מה את קראתי.
אני גם מסתכל. אז אני אדבר בינתיים על עוד דברים שעשיתי. שראיתי. האמת שממש לפני שבוע, בראש השנה, יום אחרי ראש השנה, מירב ואני הלכנו לקולנוע, מירב זאת אשתי. שוב, למי ש... אני חושב שאנשים כבר מתחילים להבין שזה באמת קרקס, אני קם באמצע לאכול, להביא מים, על הפנים. אחלה דרך לחזור.
בסדר, אבל הם רגילים אלינו, זה...
קיצור, אז מירב ואני הלכנו לקולנוע לראות את שבע ברכות. סרט הישראלי שזכה במשהו כמו חצי מיליון פרסי אופיר, משהו כזה, 800 אלף פרסי אופיר.
תגזים עוד קצת.
כן. ובאמת, מעבר לזה שהוא זכה בפרסי אופיר, הם קראתי כמה ביקורות של מבקרים ישראלים, ככה שאני מעריך את דעתם, שבאמת אמרו שמעבר לזכויות גם באמת מדובר בסרט מאוד מאוד טוב. אז כזה גררתי את מירב, ווואלה, רוצה לשמוע? סקופ?
סקופ.
מדובר בסרט ענק.
כן?
סרט היסטרי.
אני עוד לא ראיתי, אני רוצה לראות.
זה כאילו, קודם כל הוא, לכאורה יש לו נרטיב מאוד מאוד, את יודעת, כזה שראינו. יש חתונה, אז יש ארוחות, זה כזה, את יודעת, ראינו דברים כאלה של משפחה, מתכנסת, הסודות מתגלים, אבל פה זה תחום במשהו, את יודעת, מהיהדות של ארוחת שבע ברכות, בעצם אחרי החתונה, וכל יום המשפחה נפגשת בבית אחר, ויש ארוחה אחרי החתונה, ועושים את, מקרים את השבע ברכות או משהו כזה. אז זה הנרטיב של הסרט. ויש לו סיפור נורא מעניין, כי בעצם הדמות הראשית, מרי, היא באה להתחתן בארץ, היא גרה המון שנים בצרפת, והיא בעצם גידלה אותה דודה שלה, כי כשהיא הייתה ילדה קטנה, אמא שלה הביאה אותה, מסרה אותה לאחותה, לדודה שלה, שהיא בעצם מכרה. זה משהו שמסתבר היה קורה במרוקו פעם. היה מאוד שכיח. קיצור, זה סרט נהדר. יש לו תסריט מאוד מאוד מורכב, אבל שכאילו בנוי לתלפיות, את מכירה את הסרטים האלה, שכאילו התסריט ממש כזה, כמו סכין מנתח כזה, כאילו ממש הכל במקום.
כן.
ויש שם תצוגות משחק מאלפות, ממש ממש שחקניות שם, אחת אחת עושות תפקידים מדהימים. ואת יודעת, כאילו, כיף להרים לסרט ישראלי.
לגמרי.
כאילו, את יודעת, לגמרי. גם אם יוצאים סרטים
לצערנו
ישראלים...
לצערנו זה לא קורה.
כן, גם אם יוצאים סרטים ישראלים חצי מדוברים שזוכים באופיר, לרוב אני... סליחה, אני לא אף. את יודעת, מדי פעם יש סרט ישראלי שכזה באמת מעיף אותי כמו אפס ביחסי אנוש, או כמו הגננת,
ראית
או...
את העיר הזאת?
העיר הזאת עדיין לא ראיתי.
אני גם לא ראיתי. בוא נלך ביחד.
בואי נלך.
תקשיב, אני שמעתי עליו דברים כל כך טובים על הסרט הזה.
זהו, אנחנו נלך
כאילו
לראות.
כאילו אימא שלי אמרה לי שהוא סרט מדהים.
ראיתי שעומר, עומר ראה.
כן. אז מרגיש לי שאנחנו צריכים לראות אותו ולעשות פה פרק שלם על הסרט הזה.
אני מה זה בעד, אבל באמת כיף להרים לסרט ישראלי שהוא באמת טוב. סרט שאני באמת יודע שגם אם, שאם הוא היה באנגלית, הייתי מתייחס אליו באותה צורה, כאילו שזה באמת סרט
וואו,
טוב.
וואו, מדהים.
אז אני
זה
מאוד
לא קורה הרבה בארץ וזה מאוד משמח אותי לשמוע.
מאוד ממליץ לך לראות, ואת יודעת מה עוד היה כיף? היינו בסינמה סיטי, בעולם הכי גדול, יום אחרי ראש השנה, העולם היה מפוצץ עד אפס מקום, כולל בשורה הראשונה,
מדהים.
כאילו. וכולם ביחד צחקו כשהיה צריך לצחוק, ובחו כשהיה צריך לבכות, וזה היה כזה, כאילו, אוקיי, הסרט הזה באמת עובד, על כולם, כאילו.
כן.
אני שמעתי מלא אנשים, כאילו, מסביבי,
זו חוויה,
וזה
זו
זה
חוויה.
היה כיף. אז אני, מה זה ממליץ? זהו.
וואו, אם כבר חוויה בקולנוע, אני תכף אגיד מה עוד קראתי, אפשר לדבר על זה גם פעם אחרת עם זה. אבל אם כבר חוויה בקולנוע, אני אגיד שלצערי, בגלל החוויה הנוראית שהייתה לי בקולנוע של לראות את ספיידרמן 2,
נכון.
אני פשוט מרגישה כאילו לא ראיתי את הסרט. ואני עוד לא הלכתי לראות אותו שוב, אני חושבת שהוא כבר לא משודר, אבל אני עוד לא ראיתי אותו
אני
שוב.
אני חושב שהוא כבר יש אותו בסטרימינג
איפה שהוא. אני לא בטוחה, שאלתי את עומר ואומר שלא.
אני ראיתי, אנחנו לא ראינו אותו בקולנוע, ראיתי אותו ב-YES.
אז אני אראה את זה גם ב-YES.
שילמתי 20 שקל, אבל ראיתי אותו.
תשמע, אנחנו הלכנו בשבוע הראשון, אני חושבת.
וואי, אני מפחד מהסיפור.
והעולם היה מפוצץ בילדים, מפוצץ עד אפס מקום בילדים. עכשיו, לא ילדים, כאילו, בני 5, ילדים בני 12-13,
כן.
שהם הכי מעצבניים,
נכון.
בוא נודה.
נכון, כאילו, לא כולם, אבל יש קטע כשהולכים לקולנוע, ויש סרט חדש של מארוול, או סרט קומיקס, יש קבוצות של ילדים בני 12-13-14, שעושים רעש ובלגן.
אני מרגישה כאילו לא ראיתי את הסרט, כי כל פעם... לא משנה מה קרה, מישהו משתעל על המסך, מחיות כפיים כאילו עכשיו הגענו לסוף אנד גיים, אוקיי?
וואו,
ברמה,
וואו,
עכשיו וואו. אתה מכיר את זה שבסרטי מארוול יש רגעים שמוחאים כפיים?
כן.
וזה מגניב וזה מרגש שכולם מתלהבים?
מדוע.
אבל תחשוב שזה קורה כל 5 דקות בסרט.
לא, זה קשה.
כל 5 דקות בסרט, לא משנה מה קורה, בן אדם אומר משפט. אוקיי, זה היה, אני לא מגזימה.
איזה קטע, אני לא מבין.
אני לא מגזימה, זה היה
ברמה. זה הכל העולם או הקבוצה הספציפית הזאת?
זה היה קבוצה של כמה שורות למעלה. זה היה קבוצה כאילו גדולה יחסית של ילדים. אני מניחה שהם לא כולם קשורים אחד לשני, אבל זה היה...
אבל זה הרגיש
כאילו
כן.
הם כנראה להיבו אחד את השני. ופשוט, כל פעם שקרה משהו, וגם ברגעים הרציניים, אני לא התרכזתי במה שקורה על המסך, לא היה לי מושג מה נעשה, מה קורה. רואי, אני מרגישה שלא ראיתי את הסרט. אני זוכרת רגעים קטנים, אני לא זוכרת כמעט כלום.
ומי שלא יודע, ספיידרמן הראשון הוא סרט חשוב מאוד עבור עדי.
חשוב מאוד, זה סרט שאני מאוד מאוד אוהבת, עשיתי עליו עבודה לתואר שלי.
שדיברנו על העבודה פה בפרק.
כן, פרו סמינריון, כאילו. זה סרט שהוא, לדעתי, אחד הסרטי קומיקס הכי טובים שיצאו, אם לא הכי טוב, נקודה.
לדעתי הוא מקום שני רק לאביר האפל.
חד משמעית, זה סרט מדהים. וכאילו, שמעתי כל כך הרבה ביקורות טובות על השני, וכל כך התבאסתי שזו הייתה החוויה שלי, כי אני מרגישה שכאילו, לא נהניתי מהסרט, אבל זה לא היה בגללו. ואין לי, אני אפילו לא יודעת להגיד לך למה לא נהניתי מהסרט, אני יכולה להגיד לך רק שפשוט הייתי עצבנית כל הסרט.
היית עצבנית, ושתדעי לך שזה קרה לי ב... בתור 4 לדעתי, אני כבר לא זוכר, אחד מהסרטים של מארוול, שאני אמרתי לעצמי, זה בסוף מנע ממני, הדבר הזה שאני עומד להגיד, מנע ממני לראות את ספיידרמן 2, את הקרוס וספיידרוורס בקולנוע, אבל אני אמרתי לעצמי שאני קודם כל בטוח לא הולך בסופש הראשון לסרט של מארוול.
כן, אני גם
חלטתי. ואם אני הולך, אני מוצא הקרנה של כזה יום שלישי בבוקר, של שלישי בשלייקס. כי באמת, אני, זה קשה, זה קשה עם החבר'ה הצעירים בסרטי קומיקס, בסרטים של מארוול בעיקר.
כן.
זה קשה.
זה היה מגניב עד שיצא Far From Home, לא Far From Home, נו, השלישי, איך קוראים לו?
No Way Home.
No Way Home. זה היה מגניב אז, כי זה היה בזה משהו מאוד מרגש.
אבל כן, אבל את יודעת, יש גבול.
והיה מגניב באנד גיים, כשכולם חוזרים.
כשאין פוגרפיל מופיע ומוחאים כפיים זה בסדר, אבל על כל משפט שני.
אבל די, אבל די. גם כאילו לא צריך על כל סרט של מארוול עכשיו למחוא כפיים.
בטח כשאין הרבה על מה למחוא כפיים.
היו אירועים גדולים במארוול, בקולנוע, בשנים האחרונות, שהיה להם, היה מקום לכל ההתאהבות. אבל בסדר, עברנו את זה. אפשר לראות סרט בלי למחוא כפיים.
גם בשומה גלקסיה 3.
לא בתיאטרון,
נכון?
הם לא שומעים אתכם,
נכון.
אף אחד פה לא יקבל את התרועות שלכם, רק אתם מפריעים לאנשים שמסביבכם, זה היה פשוט בלתי נסבל, אפילו סדרן הגיע ואמר להם להיות בשקט, והם פשוט לא הפסיקו.
חייבת לראות את זה שוב.
אני יודעת, אני חייבת.
זה סרט ענק.
אני כנראה הייתי מיואשת מדי ולא חזרתי אחר כך לכל.
אבל, דבלתי, שומרי הגלקסיה 3 נגיד גם לא ראיתי בקולנוע.
אני ראיתי, אני אמרתי לעומר את שומרי הגלקסיה 3, אני הולכת אחרי איזה שבועיים שלושה. וראינו את זה באמת בשלב שזה היה לי בסדר.
שתביני, אני ראיתי את זה רק כשזה הגיע לדיסני פלאס.
וואו.
וואו,
איזה סרט, רואי.
עכשיו, שומרי הגלקסיה הראשון, ראיתי בקולנוע עם אחי הגדול, ושנינו יצאנו, והיינו במצב רוח טוב, לדעתי שבועיים, כאילו אחר כך. ושומרי הגלקסיה 2...
כן, זה ידוע ששומרי הגלקסיה זה כנראה אחד הסרטים האהובים עליי של מארוול.
ברור, ושומרי הגלקסיה 2 גם, למרות שהוא פחות טוב, זה סרט מדהים.
אני גם אוהבת אותו.
ואני באמת אוהבת את הדמויות האלה כל כך, ואני אוהבת את הבמאי כל כך, אבל...
אני חושבת שהוא עשה כל כך צדק איתם בסרט השלישי.
אז זהו, השאלה אם אנחנו מדברים על זה עכשיו, או שאנחנו, כי יש לנו, כל פעם אנחנו אומרים, לא רגע, נעשה פרק, תראי כמה זמן הקלטנו.
כן, התגעגענו,
שתי מילים, שתי מילים.
לא, זה צריך להיות פרק משל עצמו, אבל אין בעיה, תגיד שתי מילים. רק שידעו שאנחנו אהבנו.
יכול להיות שזה באמת, אני אומר את זה, כי מארוול הכילו אותנו חרה בשנתיים האחרונות, אבל זה קפץ אצלי לטופ, זה פשוט,
לא, זה, אני חושבת, ויש לי סיבות להגיד למה זה באמת אחד הסרטים הטובים של מארוול, ואחד הסרטים העמוקים של מארוול.
לגמרי, ובעיניי זה פינאלה מושלם. פינאלה מושלם.
חד משמעית.
טוב, אנחנו גם על זה נדבר. וגם לי יש סיפור קולנוע שקרה לי. אז באמת, אני לא משנה כמה סרטים אני רואה וכמה אני, את חושב על עצמי כצופה קולנוע מיומן, ואת יודעת, רואה סרטים טיוואנים של 4 שעות, כשיש סרט חדש של כריסטופר נולן, הלב פועם, ואני מתרגש כמו ילד כל השנה, ואופנהיימר על אחת כמה וכמה, מכל מיני סיבות, בגלל ש... אני זוכר שהכריזו על זה, וישבתי עם יאלי, חבר הכי טוב שלי, ששנינו כזה מעריצי נולן שרופים ביחד, ואתם שומעים את הפסקולים, כל פעם שאנחנו ביחד שמים את הפסקול של בין כוכבים.
לא, אבל נולן תמיד יש לו פסקולים טובים.
אז רק יצאה הודעה וישבתי איתו, וכל כך התרגשנו שעוד שנתיים הוא עושה, ושנינו גם יש, סליחה, יש לנו קטע גם למלחמת העולם השנייה ביחד, קטענו על זה עבודה ביחד בתיכון, ומאז יש לנו קטע למלחמת העולם השנייה ביחד. קיצור, בנינו את זה לאורך שנתיים, והלכנו לראות את זה בקולנוע, יומיים לפני שהוא נסע לטיול הגדול שלו גם.
אז כאילו זה... זה ממש
משמעות. אז כאילו זה היה ממש משמעותי, ומירב הייתה גם, אנחנו מתיישבים, הסרט מתחיל, כיסא לידי יושבת מירב מצד שמאל, וכיסא לידה יושבים 3 חבר'ה, בני בערך 16, איך שהסרט מתחיל, מדברים בכל רם ועם הטלפון, עכשיו, זה אופנהיימר, חיכיתי לסרט הזה כל כך, ואני בדרך כלל, בכלל, את יודעת, לא כזה. כאילו, אלא אם כן מישהו כיף אותי בתור, ואז אני כאילו יכול להתעצבן.
לא, אם מישהו פותח טלפון בזמן
אבל,
סרט,
לא,
אני
אבל
מתחרפנת.
אבל הם מדברים כזה, רגע, מה זה, אחי, אחי, בוא, רגע, בוא, רגע, רגע, רגע. אני הסתובבתי עליהם, אני הנחתי על אחד מהם מיד, ואמרתי לו, תקשיבו, מצטער להיות האדם הזה, אבל אתם לא בבית קפה, אתם בבית קולנוע, אני מבקש שתהיו בשקט.
הם הקשיבו לך?
והם סתמו לאורך כל הסרט. אבל, ואז באמת 3 שעות הייתי פשוט כאילו בטרנס, זה סרט שאת חייבת לראות, זה הישג קולנועי ענק הסרט הזה.
כן, אני באמת צריכה לראות את הסרט. אני יודעת את זה, אני יודעת את זה, רובי. כן, קראתי עוד כמה ספרים גם בתקופה האחרונה. אני יכולה כזה למנות אותם.
את יכולה להגיד את השמות שלהם, כן.
אוקיי, אז ככה. קראתי את ארי ודנט פעם ראשונה.
וואו, ואיך זה? באמת טוב כמו שכולם אומרים?
הרבה יותר ממה שציפיתי.
אשכרה.
וואו, באמת?
זה נקרא ארי ודנט מגלים את שדות היקום,
מגלים
משהו?
מגלים את שדות היקום, שזה ספר מאוד מאוד ידוע, ומאוד, הוא נהיה קלט כזה אפילו. כן. ואני מבינה למה, ואני ממש, תקשיב רוי, אני קראתי אותו, וזה ספר שהוא כתוב כל כך בפשטות, והוא כל כך חכם, אני אפילו לא יודעת איך להסביר לך, כאילו כל כמה משפטים שם, הם אפילו לא אומרים כל כך הרבה, ואתה כזה וואו, אתה פשוט אומר וואו, וזה משהו שאני בעד לדבר עליו בהזדמנות, זה ספר שאתה קורא כמו צ'יפס, כאילו ככה, יש לי אותו, אני אביא לך.
באנגלית או בעברית?
בעברית. אבל אני אומרת לך שקראתי אותו בעברית, והוא היה גרוני.
אני לא קורא בעברית.
רוי, רוי, די כבר עם
ה... אני אקרא בקינדל.
רוי, פשוט כזה סנוב. קראתי את מחר ועוד מחר ועוד מחר, שנחשב לאחד הספרים הכי טובים של השנה.
ו? איזה פרצוף, אימא, זה או שזה מאסטרפיס או שזה חרה.
אני כל כך לא אהבתי אותו.
די,
אשכרה.
אבל זה אמור להיות גם משהו שכאילו, שדבר עליי.
כן, כל כך התלהבתי, כי אמרתי, וואו, ספר שהוא על כזה חבר'ה שעושים משחקים וגיימינג וזה, שמקימים חברה, צעירים.
זה נשמע בולעת, כאילו.
ספר על חברות, זה כאילו, אמרתי, וואו, זה ספר שהוא אחד הפופולריים בשנה, כנראה כאילו יש פה משהו טוב.
אז מה?
ואני כל הספר מחכה שהיא... שיעוף לי יעקב מהראש, שאני אתפוצץ מי, וואו, מטורף. ואני קצת סבלתי לקרוא אותו, זה היה קצת להעביר את עצמי בדרך בויה דולורוזה.
מה?
כן, הייתי, ממש הרגשתי שאני מתאמצת לקרוא אותו, לא כי הטקסט היה קשה לקריאה, כאילו, הוא כן זרם, אבל הוא פשוט... עייף אותי, הוא ייאש אותי.
יו, זה מסע.
הוא לא עבר לי בגרון, ויש לי גם הרבה ביקורות כלפיו, ויש לי הרבה ביקורות כלפיו, ויש לי מה לומר עליו, אני מרגישה שעכשיו אני לא אתחיל.
מה, הוא לא כתוב טוב?
הוא כתוב מעולה, היא כותבת מעולה, כן?
אז מה?
הוא כתוב מאוד יפה, יש שם אפילו פרקים שהם לדעתי ממש מאסטרפיס. אוקיי? אני אגיד את זה, זה לא שאין שם דברים טובים, אני אגיד לך ממש בפשטות למה לא אהבתי את זה, זה ספר שבעיקרון כאילו מדבר על חברות ועל כוחה של חברות, וזה ממש כתוב על הספר, מדבר כן. על כוחה של חברות עם השנים, והדברים שקראתי שם הם הדברים הכי רעילים והכי הכי קשים כאילו בתוך חברויות, וזה אפילו נגע לי במקומות קשים בחברויות שהיו לי, שאני פשוט, היה לי קשה עם זה מאוד, מאוד. הייתי, אני אומרת, אם זה לדעתכם כוחה של חברות, זה רע מאוד, כי זה, החברויות שם היו כל כך רעילות, הדמויות היו שם כל כך רעילות, וכל כך קשות אחת לשנייה, ואני כל הספר רק הרגשתי רע שאני קוראת את האינטראקציות שלהם. עכשיו, זה לא שלא היה בהן עומק, היה המון עומק באינטראקציות של הדמויות, אבל הם היו ממש... ממש לא טובים אחד לשני, וכאילו הציגו את זה, כאילו
אבל?
זה דבר כל כך נפלא וכל כך... כן,
וואו.
עד כדי כך. קשה לי להסביר על זה ככה, כי זה
כן,
ספר
ברור.
מאוד מורכב לדיבור.
מעניין, זה ספר שאני מאוד מאוד רוצה לקרוא.
התאכזבתי ממנו מאוד, מאוד, כי כאילו...
בסה.
אני חושבת גם שאם לא היה את ההייפ סביבו של זה הדבר הכי טוב שזה, אז אולי הייתי כזה מתאכזבת, אבל בכזה, אוקיי, סבבה, אחלה ספר.
כן.
אבל אני לא הבנתי.
זה קשה, זה קשה כשיש הייפ. זה קשה כשיש הייפ.
זה הכעיס אותי גם קצת. זה הכעיס אותי שמתייחסים לזה כאילו זה איזשהו עמוד תווך לחברות, וזה לדעתי
מעניין.
מספר סיפור על על אנשים שפשוט היו אחד לשני רעילים כל החיים שלהם. זה היה לי קשה עם הספר הזה. הוא היה מעניין, זה לא שהוא לא היה מעניין. לקראת הסוף אני מרגישה שהוא נמרח הרבה יותר ממה שהוא היה צריך. הוא איבד את ה... אוי, פאדמה.
מחולמת.
חולמת, ומתחילה לעשות...
איזה דבר זה.
לקראת הסוף הוא כבר היה, הוא היה יכול להסתיים הרבה לפני שהוא הסתיים. באיזשהו שלב כאילו הוא איבד את הכיוון שלו, הרגשתי.
כן. מעניין.
אבל היו פה גם המון דברים מאוד מאוד יפים. היה, יש פרק אחד שהוא אחד, באמת, הוא כתוב כל כך יפהפה, והוא ממש מאסטרפיס לדעתי, והוא כאילו קצת כתוב בנפרד מהספר. יש איזה כמה פרקים שם שאני ממש, ממש אהבתי. אז זה לא מתוך מקום של חר הספר, אני שונאת אותו, הוא לא כתוב טוב, הוא לא זה. פשוט אני חושבת שהוא היה יכול להיות טוב, וש... ושהיא פיקששה.
האמת שאני שומע את כל מה שקרת, ואני מרגיש מה זה רע עם עצמי. אשכרה, אני הסתכלתי עכשיו גם בגודרידס, שכאילו, אני כבר לא בגודרידס, אני באפליקציה אחרת.
יש אפליקציה אחרת?
שאני אוהב יותר, שנקראת סטוריגרף. אבל, כאילו, הדבר היחיד שקראתי בתקופה האחרונה, זה היה ספר בשם דברי ימי מנזר. זה ספר של ז'וזה סאראמאגו, הפורטוגלי, שגם זכה בנובל. זה ספר שחבר מאוד מאוד טוב שלי, שהוא קורא ספרים רציני, גם מורה לספרות ולהיסטוריה וללשון נראה לי. יש אדם שאני מאוד מעריך את דעתו, הוא כבר שנים אומר לי שזה ספר ש... זה הספר שאני חייב לקרוא.
והוא צדק.
זה לא ספר, זה לא קריאה עכשיו שאת יודעת שאפשר פשוט לשבת ולפתוח ספר וכזה, את יודעת איזה נחמד. זה קריאה קשה. זה כזה מאוד...
אתה אוהב את האתגרים האלה.
מאוד, מאוד דנס, כאילו מאוד...
רואי, לא קורא ספרים פשוטים, זה לא
מה
כזה.
מה עם סטיבן קינג? הכל זה...
הספרים ארוכים של החיים, מה זה הדבר הזה?
אבל הדברי ימי מנזר זה באמת ספר מרהיב, זה קצת מג'יקל ריאליזם, אבל של ספרות מאוד מאוד גבוהה, כאילו. ולמרות שספר מאוד מאוד מורכב, אני כאילו סיימתי אותו באיזה 5 או 4 ימים, שבאמת הוא ממש שאב אותי, ואז מה שקרה זה שהתחלתי לעבוד בגן, כמו שאמרתי. לא אמרתי שאני עובד בגן, אמרתי שאני עובד עם ילדים, אבל התחלתי לעבוד בגן. ומה שקרה זה שהייתה לנו קייטנה לאורך כל יולי, וזה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. והפרס שנתתי לעצמי כשסיימתי את הקייטנה ויצאתי לחופש, עשיתי עם מירב מרתון הארי פוטר. ראינו את כל הסרטים, ולא עשינו את זה שנים כבר. וכמובן, הסיכון הכי גדול שלי כשאני עושה מרתון הארי פוטר, זה שאני ממש רוצה לקרוא את הספרים. אז זה לא סיברתי לך, אבל קראתי את כל הארי פוטר באיזה 2.5 בחופש. אז כן קראתי 7 ספרים, אבל זה לא נחשב.
לא, זה נחשב.
זה לא נחשב, זה לא נחשב, עדי.
קראת הספרים, אתה יודע.
אבל עכשיו באמת אני מרגיש איך חזרה לי החדוות קריאה, למרות שזה ספר פחות טוב של סטיבן קינג, אז אני קורא את הספר שלו והוא כזה, בא לי לקרוא.
אני מרגישה שהיה לנו בדיוק את השיחה הזו לפני 50 שנה, שקראת ספר אחר של סטיבן קינג.
לא קראתי ספר שלו בחצי שנה.
תקשיב, יש לי דז'ה וו לגמרי.
יכול להיות שזה היה לפני שנה בספר האחרון שלו. אבל זה תמיד קורה לי טוב, אז הכל, את יודעת. לא עובד בסוף.
ואז נגמר את החדוות קריאה.
כן. אולי אני צריך באמת לקרוא רק סטיבן קינג וזהו. אני רוצה לקרוא את ארי ודנטה מאוד האמת.
אני אביא לך אותו.
לא, אני אקרא אותו בקינדל, אני לא קורא את זה בעברית.
אבל טוב, נראה אותך קורא אותו.
כמה היכרות וכמה חוסר אמונה בצד השני.
זה מתוך אהבה.
אני יודע. יש לך ככה עוד דברים?
תמיד יש עוד דברים, אבל אני מרגישה ש... וואו, אני כמעט שפכתי שוב תה פה.
וואי.
אני מרגישה שחפרנו מספיק ליום אחד.
כן.
משבוע הבא... לא, חשוב להגיד שאנחנו החלטנו לקפקף את עצמנו ולחזור פול טיים.
זהו, שעת סיפור 2.0, אנחנו על זה, אנחנו פה.
אנחנו על זה, אנחנו חוזרים לכל שבוע, בתקווה שזה...
תתייחסו לזה כמו פיילוט חדש בפרק הזה.
וואו, אם זה פיילוט, אני לא יודעת מה... נראה לי אנחנו מאבדים את כל הצופים שלנו.
לגמרי.
אז נשמור את ה...
כן, יש.
יש הרבה על מה לדבר.
יש הרבה על מה לדבר, ואנחנו גם נשלח שיעורי בית אחד לשנייה.
חד משמעית, אני כנראה עושה אותם ורואי לא.
נכון.
סתם, הרבה פעמים גם אני לא עושה אותם. זה בסדר, אתה לא היחיד.
אני לא היחיד שלא עושה. זהו, ועד הפעם הבאה אנחנו באמת בכל הפלטפורמות, היום כבר אין אנקור, זה הכל ספוטיפיי, אז ספוטיפיי ואפל פודקאסט.
ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פליי.
כל הדברים. יש לנו אינסטגרם גם. וזהו, אם כאילו אתם רוצים אותנו באינסטגרם ובא לכם שנדבר על משהו.
בואו לאינסטגרם, s.h.podcast. אני אפילו אתחיל לעשות שם סקרים, בואו תדברו איתנו, תגידו לנו מה אתם רוצים לשמוע, מה בא לכם לשמוע אותנו, אומרים, חופרים.
ותגידו לי אם זה בסדר שאני קם לאכול מדי פעם.
גם אם תגידו שזה לא בסדר, הוא ימשיך לעשות את זה.
יאללה, עדי, תגידי ביי.
תודה רבה שהייתם איתנו, עד לפעם הבאה, להתראות.
להתראות.